ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתחילים. כן, מדהים משמחה וחגים מוזמנים לששון. אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר התניא בפרק י"ד. רק בשביל לחבר את הפרק שאנחנו נמצאים בו בענייני דיומא, אז כידוע חודש תשרי זה החודש השביעי. אפשר לומר שחודש שביעי, כי זה קלנדרי ככה, זה נומרי, אחרי שישי בא שביעי. אבל אם התורה אומרת שזה החודש השביעי, אז כנראה שיש פה משמעות לשם שביעי, שבע. ואחד הפירושים של השביעי זה אל תקרא שבע, אלא שבע, מלשון שבע. כלומר, חודש תשרי זה חודש שבע בחגים. יש לו המון אירועים על כל צעד ושעל. יש לו ראש השנה, עשרת ימי תשובה. יש לו יום כיפור, יש לו סוכות, יש לו חול המועד, יש לו שנה רבה, יש לו שמיני עצרת, יש לו איסרו חג. ממש מההתחלה עד הסוף שבע בחוקים, בחגים ובאירועים. הראש השביעי זה חודש שהוא שבע. ואולי הקושייה שאיתה התחלנו את ספר התניא, שברגע שנולד תינוק אז משביעים אותו, אומרים לו תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אנחנו כבר בפרק הראשון שאלנו, ממש בתחילת פרק א', שאלנו כמה שאלות. מה זה שאלנו? בעל התניא שאלנו שאלה עצומה, מה זאת אומרת משביעים אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע? אם אתה משביע אותו להיות צדיק, אז ודאי הוא בוודאי שהוא לא רשע. מה זה מין שבועה הזאת? אתה חייב להיות שני מטר ומעלה, ואל תהיה מטר אחד. זה אחד כלול בתוך השני. אם אתה צדיק, אז בהגדרה אתה לא רשע. מה זה משביעים אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע? ככה אומרת הגמרא. איזה מין שבועה הזאת? למה דווקא בנוסח הזה? יש לי בשורה טובה בשבילכם. בפרק הזה התעלומה נפתרת. בסוף הפרק הוא נבין מה העומק העצום שיש בגמרא הזאת. למה אומרים לו תהיה צדיק ואל תהיה רשע? מה זה בא להוסיף? או אולי מה זה בא לחסר? או אולי מה זה בא להפריד? להבדיל? מה זה בא לומר? אם אנחנו רוצים לסכם במילה אחת את מהותו של פרק, אגב, פרק י"ד למעשה הוא סוף הסדרה שמתחילה מפרק א' עד הפרק הזה עד י"ד, זאת אומרת זה קבוצת פרקים שבה הסביר לנו האדמו"ר הזקן מה זה צדיק, מה זה רשע ומה זה בינוני, ובתוך זה מה זה צדיק גמור, מה זה צדיק שאינו גמור, מה זה רשע גמור, מה זה רשע שאינו גמור, ומה זה בינוני. כל הסדרה הזאת נחתמת למעשה בפרק י"ד, ומהפרק הבא, פרק ט"ו, כמובן שהוא ממשיך לדבר על הבינוני, אבל כאן זה כבר בצדים המעשים של עבודת הבינוני. מה הבינוני צריך לעשות בשביל להיות ראוי לשם בינוני? ביום-יום, בתכלת. לא בעניין של ההגדרה, אלא בשוטף. הפרק הזה יבהיר לנו את המיקום המדויק של הבינוני וייתן לנו כלי שהיום הוא ידוע מאוד בפסיכולוגיה המודרנית. הוא נקרא בשם דמיון מודרך, כלי יעיל באופן יוצא דופן להילחם בפיתויים של היצר הרע. כל פעם שיש לך אתה עומד בשני תהום, שני נפילה, אתה מפעיל את הכלי הזה, ואז או שזה עובד או שזה לא עובד. אבל אם זה לא עובד הפעם, זה יעבוד בפעם הבאה. ככל שאתה מפעיל את הכלי הזה יותר פעמים, ככה ההסתברות היא שבפעם הבאה שתצטרך אותו הוא יעבוד. הביאור יהיה בעזרת השם בהמשך. אומר בעל התניא, והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. כי הבינוני אינו מואס ברע, שזהו דבר המסור ללב, ולא כל העיתים שוות, אלא סור מרע ועשה טוב, דהיינו בפועל ממש, במעשה, דיבור ומחשבה, שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם משהו נגד תאוות ליבו והופכה ממש. אומר פה בעל התניא, קודם כל בתור פתיח, צדיק זה קצת קשה להיות, צריך לשאוף, כמו שאומר התניא דבי אליהו רבא, צריך אדם לומר לעולם מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב. כמובן שעל אמירה כזאת אפשר להגיד you must be joking, מתי יגיעו מעשיי? אתה רוצה להיות אברהם יצחק ויעקב, נחמד מאוד, קודם כל תשמור שבת כמו שצריך, נתחיל עם זה, קבעיתים לתורה באופן סופר מינימליסטי, אחרי זה תחיל להגיד מתי יגיעו מעשיי. מה זה היומרה הזאת? אברהם יצחק ויעקב היו הגלגלים של המרכבה, אתה כבר רוצה להיות שם? יש דרך ארוכה עד אז, מה זה לעולם יאמר אדם? לשאוף צריך, שאיפות צריך, אבל השאיפות צריכות להיות גם מעשיות. איפה פעם המעשיות של העניין הזה? זה אנחנו נראה. אבל בינוני, אומר בעל התניא, בינוני כל אחד יכול להיות. בינוני לא חוטא, כמו שאמרנו, להיות בינוני זה לא פשוט. בינוני לא חוטא, אבל מה? כל הזמן הוא בהתמודדות. כל הזמן יש לו פיתויים, יש לו יצרים, יש לו פיתויים, יש לו מחשבות, אולי בכל זאת תעשה ככה, אולי בכל זאת תעשה ככה, מה יש? פעם אחת תרשה לעצמך להשתחרר קצת, עזוב, פעם אחת, מה יכול להיות? תשתחרר, מה אתה פה? זמן קצר, המלאכה מרובה, חיים קצרים, תהנה. אתה בא לפה לבלות כל מיני ספרים ישנים כאלה, פעם שנה, תהנה קצת, שיף, תעשה חיים. כלומר, הבינוני, אנחנו לא דורשים ממנו להיות על אנושי, לא ליבי חלל בקרבי, הוא לא מגיע לדרגה כזאת. הוא יש לו את הפיתויים שלו, הוא עומד בהם. ראינו בפעם הקודמת, בפרקים הקודמים, שגם לבינוני יש פרקי זמן מסוימים שבהם הוא צדיק. זה בקריאת שמע וב-18. הוא מצליח להתעלות בקריאת שמע ב-18, הוא מגיע למצב שאז הוא במדרגה של צדיק. באמת שמה ליבו חלל בקרבו, הוא כל כולו דבוק בקדוש ברוך. אבל אחרי זה הוא יוצא החוצה, בדרך למשרד ברמת גן, או באיפה שלא יהיה. גמרנו, מתחיל לחשוב, יש לו פה, שם, פאפה. נגמר, שעת הרצון, שעת החסד הזאת נגמרה, הוא חוזר להיות בינוני. שזה בסדר גמור, היו לו פיקים כאלה, בסדר גמור. אבל, באמת בזמנים האלה, שהוא לא צדיק, אז יש לו תאוות גשמיות. והמלחמה שלו היא מלחמה קשה, הוא כל הזמן נלחם, אלא מה? הוא מנצח, הוא מנצח, הוא לא נותן לעצמו ליפול במלכודת של היצר הרע, שאגב עובד כל הזמן כמובן, זה בתחבולות משהו, יצר הרע הוא תחבולני ביותר, הוא מתחפש לפעמים לתלמיד חכם, לפעמים הוא מתחפש לחבר טוב, שהוא מתחפש לבן משפחה, בן משפחה קרוב, והוא מתחפש לאיזה יועץ כזה או אחר, חבר, קולגה לעבודה, יצר מתחפש בכל מיני לבושים כאלה ואחרים כדי להפיל אותך. אז זה נאמר, בתחבולות תעשה לך מלחמה. למה? כל העיתים שוות, סור מרע ועשה טוב, ראינו בפועל ממש, במעשה דיבור ומחשבה שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם משהו נגד אהבת ליבו והופכה ממש. זאת אומרת, הבחירה החופית של האדם באה לידי ביטוי בזה שבכל רגע נתון הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם כל שלושת לבושי הנפש שלו, עם המחשבה, עם הדיבור ועם המעשה. הבינוני, מתוך בחירה אסטרטגית, אומר אני בשלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, נוקט בסור מרע ועשה טוב. סור מרע זה יראה, עשה טוב זה אהבה. יראת השם ואהבת השם. זה שמנחה אותו שם כל הזמן. איך הוא מתמודד עם הפיתויים? כי גם בשעה שהלב חומד ומתאווה זאת אהבה גשמית ביתר או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי. כל פעם שהוא עומד לפני נפילה, קודם כל הבינוני מזהה, הרי ידוע, קודם כל הדבר החשוב ביותר במלחמה באויב, קודם כל זה את האויב. אתה יודע שיש פה אויב. אם אתה לא חושב שיש שם האויב, אז הוא יושב וצולף עליך שם בחברון, אתה לא רואה. אז אומר בעל התניא, גם בשעה שהלב חומד ומתאווה זאת אהבה גשמית ביותר או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי, באומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. יש פה נקודה מאוד מעניינת. העבודה של היצר הרע, הרי היא לא עבודה קלה. יש כאלה אנשים שאצלו זה מרגרינה, מפיל אותם בקלי קלות. אבל יש לנו פה עסקים בינוני. בינוני לא רוצה ליפול, בינוני נלחם. חירוק שיניים, הוא לא מוכן לעשות עבירות. איך היצר הרע מפיל אותו? הרי כל אחד יש לו סדק בשריון, יכול להשתחל לו מלמטה ולגרום לו ליפול. הוא אומר לו, שמע, אתה צדיק תהיה 99% מהזמן. פעם אחת תרשה לעצמך להשתחרר. פעם אחת, מה יקרה? תהיה צדיק, חטא קטן, תחזור מיד אחרי זה להיות צדיק. קטנצ'י כזה, מה יכול להיות? אתה תתחיל צדיק, תגמור צדיק באמצע, תרשה להשתחרר, ואתה רוצה לנאות את הפלאפל הזה, נו בסדר. אז אין שם הכשרות מי יודע מה, שחק אותה, זה לא כל יום אתה נמצא שם. אתה לא תמיד כזה רעב. לא תמיד נוזל לך עריר מהאוזניים. עכשיו, הזדמנות הזאת, תרשה, תפרגל לעצמך איזה פלאפל, לא מי יודע מה קשר. מה יכול להיות? קודח לך בפנים, קודח לך בראש. קודח לך בראש. זה מה שהוא אומר. זה פיתוי, הוא לא אומר לך, תהיה רשע, תהיה פיך, תחתה. לא. פעם אחת, שחרר את העקבות. אבל איך הבינוני מתגבר על זה? וכאן הוא מדבר בגוף ראשון, כי זה כאילו מה שהבינוני אומר לעצמו. יכול להתגבר ולהשיח דתו ממנה לגמרי, והיא באומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד בשום אופן. דכתיב, הבנותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. וגומר, בישעיהו נ"ט. פה אולי נפתח איזה מאמר מוסגר קטן. אנחנו יודעים שכל עבודת השם מתרכזת סביב שם הוויה. למען שמו באהבה, שמך הגדול והנורא. כל פעם שאנחנו מזכירים, אנחנו אף פעם לא מזכירים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים את שמו. שמו הגדול, שמו הנורא, שמו פה, שמו שם, הרי שמך נקרא עלינו. תמיד אנחנו שמך, השם הגדול והנורא. מה זה השם? שם הוויה. ספר התניא, אחרי שבאמת לומדים אותו cover to cover כמה פעמים, הולכים טיפה להבין את הקדושה העצומה שיש קודם כל בשפה העברית בלשון הקודש. מתחילים להבין שהאותיות חוצבו ממקור עליון, והמילים ומשהו שאין לנו אפילו מושג. הרי כל האלה שהם עוסקים בקבלה מעשית, מה הם עושים? בן אדם עושה מופתים. איך הוא עושה מופתים? מזכיר שמות קדושים. מה זה השמות הקדושים האלה? הוא אומר שם, ופתאום ההוא אחת, אף פעם לא אמרו לה גמרנו, את בחיים לא תוכלי ללדת. פתאום, והיריון. מה קרה? אמר מרדכי אליהו, אצלו זה היה ידוע. הרבה כמה אנשים שלא הצליחו להיכנס לא הצליחו להרות. הרבה באות לרב מרדכי אליהו. היה, לא יודע מה הוא היה עושה, כן. הוא נכנס עד לרב פה אחת, סיפורים כאלה צריך להסתכל, לקרוא את הספר אביהם של ישראל. כרכים, מלא סיפורים כאלה. בעל הדבר מספר, זה לא, וזה היה לפני שנה, שנתיים, חמש, עשר שנים, זה לא מעשיות מלפני 200 שנה שאפשר להגיד או שזה נכון או שזה לא נכון, לך תדע, פה, פה, להיות ספקן, להיות סקפטי. לא, אתה רוצה? בוא תדבר עם מי ש... עם אותה אחת שזה קרה לה. את מכירה אחד כזה? מי?
עד היום יש נשים שאנשים עכשיו
הציון שלו
היה בציון, היה עכשיו נהג מונית,
כן,
הוא היה בציון והוא ביקש שם, הוא עמד שם והיה מישהו שהרב קוקה שאול קוקה, והוא היה שם, הוא מטפל רק בציון של החידה ושל...
מי זה הרב קוקה?
אחד שהיה תלמיד של הרב...
והוא היה שם?
אבא שלו שימש את הבן שחי עד 120 הוא חי, שימש את הבן איש חי ממש, לא סיפורים. הוא היה עם הבן איש חי.
אבא של הרב קוקה?
הרב קוקה הוא היה רב של מקסיקו. והוא תמיד של הרב מרדכי אליהו. והוא עכשיו מטפל רק בציון. הוא הולך לשם כל יום.
אז מה עם הנהג מונית? הוא פגש שם את הרב קוקה?
לא, אז הוא היה שם הנהג מונית. הוא אומר, אתה עובד גם בשבתות. מה, יוחד הפרנסה? תשמע. תבקש כאן מהציון, אתה פה, תבקש ממר מרדכי אליהו שהפרנסה תהיה בזה, ואתה תראה שאני מבטיח לך בעזרת השם שהכל יהיה בסדר. הוא עמד שם וביקש, ופגש אותו אחרי שלושה שבועות, אמר, הצעתי לנסוע בשבת. אתה לא מבין מה זה, פתאום יהיה לי פרנסה בשבת.
נסיעות, אני מקבל.
נופלים לי עכשיו נסיעות שאני מרוויח. בא, אני אספר את זה עכשיו, אני הייתי בכיפור שם, אצל אמא שלי.
וואו.
אז הוא מספר אומר, אתה לא רואה את האנשים, זה לא מישהו שאני אספר לך עכשיו שלא ראית. אדם שאתה יכול לשאול אותו עכשיו שהיה בציון, איך הוא היה קודם ואיך הוא היום. זה לא להאמין.
של
1800. כן. טוב,
לא
נספר
עכשיו. נו, ספר, זה גם הגדלת תורה, מה הסיפור? לא, זה חלק מהשיעור.
היה מישהו שנהג לתת כל שבת 150 חלות ויין. מחלק. כל מה שצריך, בא לקח בקבוק יין וחלה. 150 כאלה, כל יום שישי הוא מחלק. וכל דבר כזה עולה 1,800 שקל. וכל שבת יש לו, אין לו בעיה, טק, נתקע באיזה יום רביעי כזה, או חמישי, הוא אומר, שבת נראה לי, אין חלות.
מה, נתקע בלי כסף?
הכל, 1,800 שקל לחשבונו.
כן, לא, ומה קרה באותו...
כן, נתקע,
אין לו תקציב.
הוא ידע שהוא לא יוכל לחלק. ואז הוא בא גם כן לזה, אז הוא אומר לו, תשמע, תבקש, תגיד שאתה נהגת לעשות את זה, ושהרב מרדכי אליהו בריך אותך בזמנו, שאתה תחלק כל הזמן ככה. בא לשם גם כן לציון, איכשהו גמר שיחת טלפון לפלאפון, הוא עונה, אני רוצה לתרום לך 1,800 שקל. במספר הזה, 1,800 שקל אני רוצה לתרום לך, שתוכל לנתק את זה.
אז הוא
שתקוע. מי אמר לו רוצה לתרום? מישהו שהיה שם בסיר?
לא, מישהו התקשר לו לפלאפון. הוא אומר, תשמע, אתה יודע, אתה זוכר שדיברנו וזה וזה, יש לי 1,800 לתת לך עכשיו שאין לך לחלק. עכשיו, אתה שומע את הנשים, זה לא כאילו...
לא מהחלל החיצון.
אנשים אתה רואה אותם מוחשיים עם משהו שהוא... רותי
גרינביק פרצה אצלה מחלה, פרצה
אצלה רבי יאו. בדיוק, היא הייתה אצלה.
אפילו ניתוח לא הייתה אצלה.
טוב, אז כמובן שאנחנו, אין לנו שום השגות באיך האנשים האלה הגיעו לדרגות האלה, אולי קצת בשולי הגלימה אפשר לתפוס, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, חלק גדול מהכלים המעשיים שבאמצעותם האדם שהוא צריך להיות מורם משכמו ומעלה, הוא צריך להיות בדרגה של הרב מרדכי אליהו, זה לא יבוא איזה אחד צעצוע כזה, צדיק צעצוע, ויגיד מה שהוא רוצה, לא יקרה שום דבר. אבל הקטע הוא שימוש בשמות קדושים, כלומר בצירופי אותיות, שהצדיק יודע ומסוגל להפעיל השפעות כלפי מעלה. ואז, מה זאת אומרת? אם הוא שולט על הטבע, אז הקדוש ברוך הוא שולט על הטבע של עצמו, מכניע ומקופף את הטבע של עצמו, הקדוש ברוך הוא נותן לו כלים לשלוט גם על הטבע בחוץ. מה זה היא לא יכולה ללדת? מה זה? מי קבע? זה הקדוש ברוך הוא, נכון? אז אם הוא עם השפעות שלו יכול לשלוט על הטבע, אז הוא אומר, עד עכשיו היא לא? עכשיו היא כן. אז אם היא לא הולכת ובלי שום בעיה, היא יולדת. בלי שום בעיה. לא, לא תיקון, הוא מפעיל השפעות לשמיים, מבקש בשמיים, עם שמות קדושים שמתאימים לעניין הזה, צירופים שמתאימים לעניין הזה, ואם הוא ראוי לזה, אז בשמיים נענים לבקשתו. לא תמיד זה עוזר, לפעמים שבשמיים, לפעמים הצדיק ידוע היו מקרים, אומר, אני מצטער, נגזרה גזרה, סגור, אין. אחד. אי אפשר. יש גם מקרים, רחמנא ליצלן, מקרים כאלה גם. נגזרה גזרה. שמעתי על מקרה כזה גם לא מזמן מפי אדם שהוא בעצמו צדיק גדול. הרב נוזמן, תלמיד חכם גדול. כן, סיפר לי על איזה עניין כזה שהוא בא לאיזה צדיק אחר כדי לפעול ביחד. אמר לו, אני מצטער, אבל בשמיים אומרים, נגזרה גזרה, אין מה לעשות. אז לא תמיד זה אפשר, אבל אם אפשר, אז מצליחים להפוך. עכשיו, מי זה הבן אדם הראוי? וידוע שזה עובד בשיטת המידה כנגד מידה. ותמיד כל התורה כולה על רגל אחת, זה מידה כנגד מידה. אתה תהיה רחום וחנון, נהיה רחום וחנון כלפיך. אתה מתייחס למילה שלך, בכבוד, אתה לא זז מהאמת שלך מילימטר. אז אם אתה תגיד לה שהיא תלד, אנחנו בשמיים נדאג שגם אתה לא יזוז מהמילה שלך מילימטר. הכל מידה כנגד מידה. אם אתה מתייחס ביראת כבוד למה שאתה מוציא מהפה, אנחנו לא נשבור לך את המילה. כאילו, במרכאות. בשמיים ככה אומרים לך. אותו דבר, בן אדם שולט על הטבע של עצמו. זה מה אנחנו מדברים פה. זה אדם מקופף את הטבע שלו, לא אומרת שמאוד בא לו לעשות משהו, ויש לו תאוות ויצרים, ואומרים לו פיתויים על ימין ועל שמאל, מנפנף את כולם, אז הוא הופך להיות לבן אדם שיכול להיות סנגור כלפי שמיה ולשנות את הטבע. הוא שולט על הטבע, אז הוא שולט על הטבע, נותנים לו כלים לשלוט על הטבע גם אצל אנשים אחרים. במרכז כל השמות הקדושים נמצא השם הוויה. ושם הוויה מתחיל בקוצו של היוד הראשונה. קוצה של היוד הראשונה. לא שאני מבין משהו בדברים, לא מבין כלום. אבל הקוצה של היוד הראשונה הזאת זה עולם ומלואו. לא היוד, הקוצה של היוד.
הנקודה הזאת.
הנקודה, הקטנה, הבלתי נראית הזאת, זה עולם ומלואו. איך אנחנו אומרים? כי בקה השם צור העולמים. מה אומרת הגמרא? מה זה בקה השם צור העולמים? י' ק' יצור העולמים, כלומר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה ואת העולם הבא עם היוד ועם ההי. עם היוד הוא ברא את העולם הזה, סליחה, את היוד הוא ברא את העולם הבא, והי הוא ברא את העולם הזה. זה להבין עם מה אנחנו מתעסקים פה, זה לשון הקודש. עכשיו, הקוצה של היוד הזאת מסמל את החיבור בין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו הבינוני בא אומר, אני לא רוצה להיות רשע, אפילו שעה אחת, כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס וחילה מהשם אחד בשום אופן. זאת אומרת, יש, כמו שאמרנו, אחד התרגילים של היצר הרע, הוא אומר, תרשה לעצמך איזו מעידה חד פעמית. לא יקרה כבר, פעם אחת, כמו שאמרנו, לא צריך להפליג בדוגמאות, כל אחד מן הסתם מכיר את זה. הוא אומר לעצמו, אין דבר כזה פעם אחת. מה זה פעם אחת? אני הולך לפגוע בקוצה של יהוד הזאת פעם אחת, זה פעם אחת יכולה להיות. זהו, עבוד. זה הבינוני מבין. הקוצה של יהוד הזאת רומז על אותו דבר עליון שמהווה את החיבור הרוחני בין האדם היהודי לבין הקדוש ברוך הוא. הרי ככה קצת מגיע מעולם התקשורת. שם בעולם התקשורת כל דבר מתואר במודלים שיש בהם שכבות. שכבות, מודל השכבות. הכל שם שכבות. בתקשורת מחשבים, הכל שכבות. כל תהליך, שכבות. שכבה ראשונה, שכבה הפיזית, שכבת הדייטלינג, שכבת הנטוורק, הטרנספורטיישן, הסשן, שכבות. כן? מי שעוסק בתקשורת רגיל לפרק כל דבר לשכבות. עכשיו פה, לכן, כשלומדים טניה, זה קלאסי לאחד שמגיע מעולם התקשורת מחשבים.
שכבות.
פה הכל שכבות. זה ממש מודל השכבות פר אקסלנס. אומרים, רגע, יש לך שכבה פיזית, flesh and blood, זה אתה. ממש מודל השכבות. אחרי זה, יש לך נפש בהמית. זה שכבה מספר
2. זה
תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. זה תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, אותו דבר, מודל תקשורת, אבל עם הקדוש ברוך הוא. אז יש לך נפש בהמית? כן, בטח. יש לך נפש אלוקית? גם. השכבה הבאה זה הרוח. אחרי זה יש לך את הנשמה. אבל הנשמה יש לה עוד שכבות, יש לה תת שכבות. שם חיה יחידה. נכון, איך כתוב שם? זה לא צריך לצעוק בקול. נרנחי. נכון, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מה זה היחידה? איך אנחנו רואים בהקפות? נכון, בהושענא רבה. יחידה ליחדך. יחידה ליחדך. יחידה, זה העצמות הייחוד הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. זה היחידה. יחידה זה העצמות שבתוך הנשמה, שמחוברת ממש לעצמות אין סוף, לקדוש ברוך הוא עצמו, באותה דרגה שהיא ממש בעולם האצילות. אצילות משון מעציל, כמו יהושע, יש ברוך הוא אמר למשה, העצל מרוחך עליו. כן? מה זה אומר? אז זה השכבות. הבן אדם מתפלל. יש לו, איך אמר, למדנו בפרק ב' שהנשמה שלו זה חלק אלוקה ממעל ממש. זאת אומרת, יש לו דאטה לינק בינו כל הזמן לבין השמיים. יהודי הולך, אם אתה מסתכל עליו, אתה יכול לראות, יש לו ערוץ. איך שהוא הולך, הוא מחובר לשמיים. כל הזמן. סיב אופטי. היי פריקוונסי. כן. בדיוק. עם רוחב סרט אינסופי. אינסופי. לא צריך ברודבנד וזה. רוחב סרט אינסופי. הוא הולך, מחובר למעלה. הוא מתפלל, אף למעלה. לומד תורה, עכשיו, יש בצד השני. מסתכלים, מה יוצא מהסיב? מה יוצא מהצינור? עושים שם דברי תורה. שם מבסוטים. יהודי פה, זה מה שצריך. מתפלל, כמו שצריך, מבסוט. ממלמל מהסידור, ותוך כדי כך עושה לעצמו חשבון, הסדר היום, מה הוא הולך לעשות כך לבן החביבי. אתה קצת מזהם את הצינור. זה מה שאתה זורק לנו למעלה. המחשבות, על מתי אתה הולך, פגישה כזאת, לסדר, אני הולך לתכנן אותו, לעשות לו ככה. כל זה בתוך התפילה, שזה נתנו לך סיב אופטי ישר למעלה. וואלה, הסיב אופטי שלך, דוד, מצוין, היום מצוין. תפסתי אותו בשתי ידיים. כן, נתנו לך סופר ברודבנד, וזה מה שאתה מברים לנו שם. יותר גרוע, בן אדם בזמן התפילה, מילא, מתחיל לרחל קצת. מישהו למעלה שם עושה ככה, רגיל, השתגעת? זה כבר לא סתם לכלוך, זה זוהמה אתה מעביר לנו שם. משדר לנו למעלה, זוהמה. לשון הרע עובר שם. שם למעלה מתעלפים לגמרי. נתנו לך קשר למעלה לעולמות העליונים, זה מה שאתה מזרים לנו, נתנו לך פה קדוש, במאמר פיך תלוי כל העולם. זה מה שאתה מזרים לנו שם למעלה, זוהמה הזאת, תעוף מפה. חותכים את הסיבה אותי. לא רוצים. עכשיו האדם צריך ללמוד איך לבנות את הסיבה אופטי מחדש. אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. תוקע איזה אבון באמצע, חומה. זה כבר לא עולה. נפרד. חוזר בבומר. ואז אם בן אדם לא מבין את המבנה הרב שכבתי הזה, המלטי לייר ארכיטקצ'ר, כמו שקוראים לזה בתקשורת, כן, אומר, בסדר, אז מה, אני עכשיו מחוץ לבית הכנסת. בית הכנסת אני לא מדבר רכילות, עכשיו אני מחוץ לבית הכנסת. מה, מותר להגיד מה שאני רוצה. עכשיו אני הולך, תמטה, תאור, וזה, וזה, והעיר, עכשיו מותר. אבל לא תגיד לי, השט יש כמוך, אתה כל הזמן עם סיב אופטי. מישהו אמר לך שהסיב אופטי זה רק לבית הכנסת? הנשמה היהודית היא חלק ממך, הולכת איתך לכל מקום. זה הסיב האופטי. כל הזמן מחובר לקדוש ברוך הוא. איך אתה מרשה לעצמך לזהם את הצינור? אנחנו כאלה קטנים, לא מבינים את זה. לא מבינים, לכן מדי פעם יש לנו מעידות. בסדר, זה יום כיפור, חוזרים בתשובה, שחטאנו לפניך בטיפשות פה, בצררה, בזלזול הורים ומורים. בסדר, עושים תשובה. ואם עושים תשובה אמיתית, אז מתכפר. אבל הבינוני לא רוצה ליפול בכלל. ומה פתאום? אני הולך לגזור במו ידי את הסיב האופטי? השתגעתי. הוא אומר ליצר רע, היצר רע אומר, תעשה מידע חד פעמית. הוא אומר, מה זה חד פעמי? אין דבר כזה חד פעמי. חד פעמי זה נצחי. כל דבר גמרנו, נרשם, אין חד פעמי. ככה הוא אומר לעצמו. לכן הוא לא נופל. זה מה שהוא אומר, אני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס וחלילה מהשם אחד בשום אופן. כדכתיב, אבנותיכם מבדילים בגומר. רק אני רוצה לדובקה בו נפשי, רוחי ונשמתי, בהתלבשן בשלושה לבושה והתברך, שהם מעשה דיבור ומחשבה, בהשם, בתורתו ומצוותיו, מאהבה מסותרת שבליבי להשם, כמו בלב כללות ישראל, שנקראו אוהבי שמך. 30. כן, מה זה אוהבי שמך? אפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם. ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי, אלא שנכנס בו רוח שטות. מה השם?
גבריאל קובי. שם של החייל.
גבריאל קובי?
ככה כתוב.
לא כתוב עם השם, אבא, אמא, זה השם.
קובי, זה עוד.
שואל לעילוי נשמתו.
הרוב בחברון הוא גבריאל קובי, בן 20 מטירת הכרמל. מותר לפרסם, חייל צהל נהרג בפיגוע הירי בחברון.
לעילוי נשמתו. קדוש.
כן.
נהרג על קידוש השם.
היו
אהבות, כן. שאפילו קל שבקלים, רק דיברנו על זה בדיוק, יכול למסור נפשו על קדושת השם. אנחנו לא מכירים את החייל הזה. לא הוא, לא אף אחד אחר, אבל ידוע, תופעה שמלווה את עם ישראל מאז ומתמיד. ואנשים שכל חייהם יכולים להיות חיים חיי הוללות, קלי דעת, תורה ומצוות, לא מעניין אותם ממטר, שום דבר. מצליחים לחלץ מתוכם כוחות נפש אדירים עד רמה של מסירות נפש ממש כפשוטו. כפשוטו. נשים את נפשן ממש על קידוש השם. אפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם. איך זה יכול להיות? הוא אומר, ישראל נקראו אוהבי שמך. כל יהודי בתוך המבנה הרב שכבתי שאמרנו מקודם, יש לו שם איזה לייר, שם איזה שכבה בשנים, שהיא מה זה מחוברת חזק לקדוש ברוך הוא. אהבת השם תבועה יצוקה בברזל בנשמתו, בליבו של כל יהודי.
זה בלתי.
ככה הוא נולד. ככה הוא נולד, אלא מה? בדרך כלל, במעשה היומיומי שלו, זה חבוי שם למטה עמוק. למה? כי הוא מספר לעצמו כל מיני דברים, כמו שאמרנו מקודם. הקדוש ברוך הוא באמת אכפת לו, אני מדליק, מחבר בשבת, נו באמת אם הוא כזה גדול, זה ישנה לו משהו? הוא באמת אכפת לו אם אני אוכל זה, אוכל זה, מה, מצאתי לצלחת? אנשים הרי מדברים בצורה כזאת. כמו אתמול, לא להזכיר את השם. אמרתי ש... זה שזקת ושפיזין. שמת לב להערה הזאת, אני בכוונה לא רציתי להיכנס לזה יותר מדי. אבל דיברנו שצריך להזמין משפיזין, אז משה רבן, אמרתי לכם, כן?
יסביר חלב בגדי.
כן, אז הוא יסביר לנו מה זה לא תבשל גדי בחלב אמו. גם היא יודעת יותר טוב. מה זה לא תבשל גדי בחלב אמו. מה שעמד לי על קצה הלשון להגיד לה, תגידי, מה זה עין תחת עין, את כן יודעת? אם הכל זה כפשוטו, אז מה, אחד הוציא עין, מוצאים לו עין חזרה? עד, טוב. שיהיה לו לבריאות, בסדר.
האדם... איך משה היה מסביר את זה.
כן, אבל אתה מבין מה, מאיפה זה נובע. בכל מקרה, אנשים מוכרים לעצמם לוקשים על ימין ועל שמאל. זה ידוע. שעל בן אדם, הוא מוכר לעצמו סיפורים, כמה הוא צודק, והמשפט שאתה שומע הכי הרבה. הוא אומר, תשמע, אני אמנם זה, אבל בלב, אני מה זה יהודי? מאמין! אני בלב? אין, אני יהודי חזק, אבל אני בלב! כלפי חוץ, אני עושה כל מיני כאלה, אין ברירה, ככה החיים, גלגלו אותי וזה, אבל בלב, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. אני דתי, באתי דתי בלב. עכשיו, זה לא מצחיק, זה אפילו לא מגוחך, כי זה מאוד מאוד שכיח. אנשים אומנים, רבי אומנים, בלמכור לעצמם לוקשים. אני זוכר בזמנו הייתי בבני עקיבא, הייתי מדריך ועדת שבט, כמנה כאלה לשבט גולן, כן, לשבט שלנו. אז החלטנו תקופה מסוימת לעשות פעילות, להביא לפעולות בשבת אחר הצהריים, במקום שהמדריכים יעבירו פעולות, אמרנו נביא רבנים. היה מאוד החלטה נבונה, היה משהו מאוד נחמד. הבאנו את אבא של בני לבנון, היה מנהל בית ספר, איש חינוך דגול, כן, זכרונו לברכה. שורה של אנשים, היינו בבני ברק, היה שם גלריה של אישים, חבל הזמן, הגיעו, הסכימו לבוא. כן, מול עבור. באחת ההזדמנויות האלה הזמנו את הרב בוגרד. לא יודע אם שמעתם את השם? הרב אליעזר בוגרד. היה בזמנו ראש ישיבת נחלים, קראו לו בגד.
בגד
עברת מבוגרד. בגד זה עברת מבוגרד, הוא היה בוגרד. זו אותה משפוחה. הרב בוגרד הזה היה יהודי, חרדי, ירא שמיים, וחוץ מזה הוא היה הרם שלי בחמישית. אז כן, כי הוא היה משהו, היה אדם, הוא נפטר לפני לא הרבה זמן, הייתי עם הודעות אבל. ממש, זה סוג הרבנים שאתה לא שוכח אותם כל החיים. זה לא רב קונבנציונלי. הוא היה פתאום עוצר את השיעור באמצע. אתם ראיתם את הזבוב הזה שם? תראו, תראו, תראו אותו. הוא מרחף לשם. למה הקדוש ברוך הוא שם אותו שם? מה התפקיד של הזבוב הזה על הקיר? ככה, היה עוצר באמצע השיעור, היה סוגיה, לא, עוצר את הכל, באמצע שום מקום. הזבוב הזה, אתם רואים אותו? אני אדבר על הזבוב. כאילו, היו לו כמוני יציאות כאלה, אנחנו יושבים ככה. מאוד אהבנו אותו, באמת. בקיצור, הזמנו אותו פעם אחת לזה.
הוא היה פעם חבר כנסת, הוא משהו.
לא, לא, בגד היה. יוסקה בגד היה, זה בן דוד, זאת המשפחה, אבל... הוא לא היה, לא התעסק, התרחק מפוליטיקה. מה? לא, 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 מבני ברק. מבני ברק, אשתו הייתה רופאה ידועה, דוקטור בוגרד. רופאת ילדים מאוד ידועה בציבור החרדי.
הוא לא היה ראש ישיבה במחלים?
לא, לא, זה קרוב משפחה שלו. בקיצור, to make a long story short, מה רציתי להגיד זה שהנושא שהוא בחר לדבר עליו, בפעולה בבני עקיבא, היינו אז יעני גדולים כבר, שביעית, משהו כזה. הוא היה הרם שלנו בחמישית, כבר לא אז. אז היינו אצל הרב קורב. כן, זה ש... עם הרב קופמן שם, בקיצור, הוא הגיע, נתן פעולה. הנושא של הפעולה, שאלתי אותו, אני זוכר, אני הזמנתי אותו. לבוא לדבר. מה כבוד הרב הולך לדבר? הוא אומר, אני רוצה לדבר על הוראת היתר. מה זה הוראת היתר? חכו ותראו. תגידו שאני הולך לדבר על הוראת היתר. הוא באמת הגיע. פעולה הייתה, אני זוכר, הייתה בבית ספר מסעות. כן, היה שם, אז היינו שטח שם בבית ספר מסעות. כן, עשבנו שם הכל הזה, והוא דיבר איזה שעה שלמה באופן מרתק מעין כמור, על בדיוק על הנושא הזה, על כל הלוקשים שהאדם מאכיל את עצמו כל הזמן, איך הוא מורה לעצמו כל דבר, למה זה מותר, הוראת היתר שאדם מורה לעצמו. הוא אומר, הוא נמצא בכל מיני סיטואציות, אז הוא לא הוראת היתר, בהתחלה חשבנו הוראת היתר, כאילו פסיקות, רבניות, כן, כולם מול חומרה. זה לא הוראת היתר, שכן, גדולה מידת היתר. כן, כתוב שהוראת היתר גדול מהוראת איסור, המקל, מהמחמיר. אני חושב דבר על משהו כזה, לא. הוא דיבר כל הפעולה על העניין הזה של איך היצר הרע מוכר לנו לוקשים, מפיל אותנו על כל צעד ושעל, כי בן אדם, הוא לא בדיוק יש לו שולחן ערוך מול העיניים. הוא לא, לא כל אחד הוא גדול הפוסקים, שיכול בדיוק לדעת מה כן. אז הוא הרבה מאוד פעמים נמצא בדילמה. ואז הוא אומר לעצמו, זה רק חומרה באלמה הרי. לא, צריך להקפיד, מה אני, מילא לא כזה צדיק, אז פתאום עכשיו אני אהיה צדיק, פה דווקא אני אתחיל להקפיד. הוא אומר, זה, נו שואן, רבים וגדולים סומכים על זה, גם לי מותר.
יש לך
למה לסמוך. כן, וראיתי שגם הוא עושה ככה, אז אם הוא, גם אני יכול. בקיצור, בן אדם מורה היתר לעצמו על כל צעד ושעל. איפה שזה נוח לו, מורה היתר. למה? אין לו בעיה. בן אדם בנושא הזה, אני זוכר כמה הוא הדגיש את העניין הזה, כל בן אדם בנושא הזה הוא גאון בלהמציא היתרים. הוא אומר, תשמע, והוא, זה הקטע, זה הקטע שאני זוכר. הוא אומר, מה הקטע הכי בולט? זה שהוא אומר, אנשים משתמשים בדברי תורה. בשביל להתיר לעצמם כל מיני דברים, אבל הם מוציאים את הדברים מהקשרם. כן? הם לוקחים, תופסים כל מיני קטעים מפה ומשם, ואומרים, גדול כוח היתרי מכוח האיסור, מה שדיברנו עכשיו. אז הרב הזה מחמר, הוא לא רציני. כתוב שגדול כוח היתרי מכוח האיסור, מה פתאום הוא עושה? מי שמתיר הוא עוד יותר גדול, אז אני אתיר. או... הוא הביא שם עוד איזה כמה דוגמאות, קיצור, אנשים לפעמים תופסים כל מיני פתגמים או מכתמי לשון שבכלל נאמרו על משהו אחר לגמרי. ואומרים לעצמם, הרי נאמר כבר במקורות היינו, ככה וככה, אז צריך להתיר. עברו כבר שנה, שנתיים מאז הפעולה הזאת. זאת אומרת, זה לא ממש מזיכרוני. האירוע, אני רואה אותו מול העיניים. עומד, ככה היה זקן שלו מתנדד, הוא היה אדם מאוד נמרץ, ככה בתנועות שלו. עומד, היצר הרע מפיל אתכם, הכל זה, לא זה, אתם מוכרים את עצמכם. כל פעם ממציאים לעצמכם סיפורים. תופסים פה, תופסים משם, בלי להבין. קצת מזה, קצת מזה, או, זה מותר. זה מה שאנחנו מדברים פה. הוא אומר, פעם אחת, נו, מה יכול להיות? אבל הבינוני לא נופל בפח. רק אני רוצה לדבקה בנפשי רוחי ונשמתי בהתלבשן בשלושה לבושה והתברך שמעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו מהאהבה מסותרת שבלי בלה השם, נו בלב כללות ישראל שנקראו אבי שמך. אפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם ולא נופל נוחים ממנו. בוודאי. אלא מה? איך הבן אדם הזה נהיה קל שבקלים? הרי אם יש לו את הכוחות למסור את נפשו בפועל ממש על קידוש השם, אז איך ביום יום הוא נהיה קל שבקלים? אלא שנכנס בו רוח שטות ונדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו ואין נשמתו מובדלת מאלוקי ישראל, וגם שוכח אהבתו להשם המסותרת בליבו. אבל אני, ככה אומר הבינוני, אינני רוצה להיות שוטה כמו לכפור באמת. אני לא מוכן למכור לעצמי לוקשות. הבינוני מסתכל לאמת ישר בעיניים. זה בדיוק ההבדל בין הבינוני ובין אחרים שהם לא כאלה. הם נאבקים, גם הבינוני נאבק כל הזמן. אבל הוא לא מוכן אפילו לרגע אחד להיות בחזקת ועוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. לחתוך את הסיב האופטי, אפילו לזהם אותו, לא. הוא לא מוכן אפילו לרגע אחד. זאת אומרת, זה שיש שויטים שמוכנים לעשות את זה בכל מיני תירוצים כאלה ואחרים, אומרים, יש עבירה קטנה, יש עבירה גדולה, זה מותר, זה אסור, זה בסדר, זה לא בסדר. הוא כבר נהיה שולחן ערוך חדש, הוא ממציא. כן? אז הוא מבין, הבינוני מבין, אין ניתוק קטן וניתוק גדול. יש או ניתוק או חיבור. יש ניתוק ויש חיבור, מה פתאום שאני אנתק את הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא? זה משהו להתאבדות רוחנית. איך אומר פה הרב שטיינזלץ? מה שאין כן בדבר המסור ללב, לזה פה כבר יותר קשה. דהיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב וסנוי בתכלית שנאה, או אפילו שלא בתכלית צינה. איך קוראים לזה? כן? לפי כל הפרקים שראינו מקודם. אחד שאומר שהרע מאוס אצלו בלב וסנוי בתכלית צינה, איך קוראים לזה? זה צדיק גמור. אחד שהרע אצלו מאוס, אבל לא בתכלית צינה, זה צדיק שאינו גמור. אם הרע מאוס, זה צדיק. השאלה היא רק, מאוס לגמרי, זה צדיק גמור. אבל הוא לא הצליח לגמרי לשנוע את הרע, זה צדיק שאינו גמור. הנה, זה אי אפשר שיהיה באמת לעמיתו. כלומר, ידידינו פה הבינוני הזה, הוא לא צדיק, הוא מה לעשות? המשיכה שלו לתאוות, להנאות על עם הזה, היא בתוקף. כל הזמן יש לו את היצע הרע שבוחש לו בראש, תעשה ככה, תעשה אחרת. אלא, על ידי גודל ותוקף האהבה להשם מבחינת אהבה בתענוגים להתענג על השם מעין עולם הבא, או כאן הוא מצליח בכל זאת לשמור ולא ליפול. למה? מכיוון שהוא מצליח, אמרנו מקודם, השכבות וזה, הוא מצליח להיות בתדר אחד כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. באותו תדר. מכוון על עצמו תדר של קדושה עם הקדוש ברוך הוא. ואז כל דבר אחר פשוט מפחיד אותו. לא, מה אני? מה אני? מה אני אכתה? משהו למה הדבר דומה? אחד שעובר ליד בית משוגעים. הוא רואה אחד שם אוכל זכוכית. שיגנר הזה. אוכל זכוכית. למישהו מאיתנו זה היה נראה אטרקטיבי? לאכול זכוכית? היה משיגנר. אותו דבר, הבינוני, מסתכל על בן אדם שחוטא, זה נראה לו כמו אחד שאוכל זכוכית. נכון שאותו אחד אוכל כרגע שניצל עציסי והוא נהנה מכל ביס. אבל בשביל כשהוא מבין מה, מה רמת החטא שבא לידי ביטוי שם בשניצל הזה, אם זה בשר לא כשר, אז זה כמו אחד שאוכל זכוכית. אי אפשר להימשך לאחד שאוכל זכוכית. זה לא משהו שעושה לנו חשק, הוא אוכל זכוכית, אולי אני גם יוכל. זה כנראה טעים. אנחנו מיד אומרים, בוא נזם תורף על כל הראש. הבינוני מסתכל על מי שחוטא באותה צורה בדיוק. הוא אומר, מה, אני השתגעתי? אני השתגעתי לנתק, להתחבר, לזהם, מה שלא יהיה. את החיבור הזה לקדוש ברוך הוא רק בגלל איזה פיתוי רגיל לאכול זכוכית? או לאכול פלאפל בלי תעודת קשור? או לעשות משהו אחר כגון זה שהוא איזה נפילה רגעית בגלל איזה משהו? אגב, פה אני אסיים פה את הקטע הזה בתניה, ואני אפתח פה מאמר מוסגר. כידוע, אחד הגורמים בעולם החילוני שאני מאוד אוהב לצטט, זה הפילודוב היהודי הראשון. שמעתם על הפילודוב? פועדוב. כן, פועדוב, כמו שאתם ודאי יודעים, היה פילוסוף במדרגה הראשונה. נכון שהראש שלו היה מלא קש, וכל מה שהוא ידע זה רק לאכול דבש כל היום, אבל הוא היה פילודוב, ולא אמרי שפר, חכמים מאוד, בין אי החמור וטיגר וכל שאר היצורים ביער תק הפרסאות, הוא למד שם חוכמה גדולה. זה דבר מאוד מעניין. אחד מהאמרות החכמות ביותר של פו, טוב, אני אסגור את הספר, אסלח לי בעל התניה, אבל זה מתחבר. מתחבר ישירות פה לעניין, זה רק ברוח יותר הומוריסטית. יותר בסוכה ככה, מסעד ושמחת בחגיך. פו הדוב הניח את היסוד למדע חדש. חום מדעי חדש שנקרא בשם חקר התענוגות. מהי משמע? בן אדם, משהו עושה לו כיף. אני רואה עוגת שוקולד כזאת. אני למשל רואה את זה, ישר מתביית על השוקולד, ישר בא לי לאכול. כן? פועדוב לא כל כך נמשך לשוקולד, אבל הוא מאוד אוהב דבש, כידוע. הוא מסוגל לאכול דבש כל הזמן, וכל היום כשהוא קם בבוקר הוא רק חושב כמה דבש הוא יאכל באותו יום. זה תוכנית הפעולה שלו לאותו יום, זה לקום ולאכול דבש. אבל פועדוב פעם ניתח את התענוג העילאי הזה שנקרא בשם אכילת דבש, וטבע את הפתגם האלמותי הבא. אמר, הרגע מאושר בחיי או ביומי זה לא הרגע שבו אני אוכל את הדבש, זה השנייה שלפני אכילת הדבש. זאת שנייה שאין שנייה לה.
רק אחת.
שנייה שאין שנייה לה. לא, למשחק המילים.
כן.
פה הדוב, אמרנו, פילודוב רציני. פילודוב רציני מאוד, אמנם ראש מלא נסורת, אבל חכם. עכשיו, צריך להבין את העומק העצום שתמון בתוך הפילוסופיה של פו הדוב. מה שהוא אומר למעשה, הוא אומר, הדברים שעושים לך לחיורה הכי כיף בחיים, שנייה אחרי שגמרת אותם, לא נשאר מהם כלום. הכיף המדומה שאתה מוכר לעצמך זה הציפייה. זה השנייה שלפני, שאין שנייה לה. עצם אומר שיש לך כערת דבש על השולחן, ואתה יודע שעוד מעט אתה הולך לטבול את כפותיך בדבש וללקק, לגמור את כל הכערה, זה מה שעושה לך כיף. המחשבה על מה שאתה הולך לעשות. אבל אם אתה כבר בתוך כערת הדבש, והולך לגמור את הדבש, אמרו, נגמר לך כל הכיף. עכשיו, מה מוסר השכל? כמובן, שמה בן אדם עושה? כל הזמן החיים שלו זה מרוץ מסיפוק של תענוג אחד לתענוג אחר. מה האדם עושה? עוד לפני שהוא גמר חופשה אחת, כבר מתכנון את החופשה השנייה. הוא עזן במרוץ. הרי יש אנשים שמעברים את החיים שלהם מנסיעה, בין נסיעה אחת לחול לנסיעה לשנייה לחול. כן, זאת אומרת, כל מה שבאמצע זה רק בשביל להרוויח מספיק כסף כדי לממן את הנסיעה הבאה. זאת אומרת, כל הטעם של החיים זה הנסיעה לחול.
זה כל החוכמה של כל הדברים האלה, שמכינים אותך כבר, אתה גמרת בדיוק את ה...
או, בדיוק.
תתחיל להכין את השנה הבאה שלך.
או, עכשיו, נניח שאתה מתכננת עכשיו את הנסיעה...
הם מכינים את זה מיד אחרי זה, בשביל לחשוב רק את הבאה פעם הבאה.
בדיוק, עכשיו, נניח שאתה מתכנן עכשיו את הנסיעה לאלסקה, ולפני כן היית ב... איך קוראים שם על המקום הזה? זנזיבר. שמעתם על זנזיבר? לא מכירים את הלהיט הידוע, ליבי נשבר בזנזיבר, לא? היה פעם להיט כזה, לפני, בשנות ה-50. לא, לא, זה לא הגיע להקות הצבאיות. זה היה בדבר לילדים, בשנות ה-50, היה שיר ילדים כזה שנקרא בשם ליבי נשבר בזנזיבר. כן, לא משנה. בקיצור, הוא השנה היה בזנזיבר, ושנה הבאה הוא מתכנן נסיעה לאלסקה. עכשיו, כשהוא יהיה באלסקה, הוא זוכר משהו מהקאפ שהיה לו בזנזיבר? כלום. גורניש. אפס. ואחרי שהוא גמר את החופשה באלסקה, והוא מתכנן את החופשה בחוף השנהב, אז הוא זוכר איזה כיף היה לו באלסקה? לא. אז מגיע פה הדוב ואומר, בוא נו, בוא חביבי, מפתח את הראש שלך. אם אתה מבלה את החיים שלך, במרוץ מדבר שרגע אחרי שהוא נגמר לא משאיר אצלך שום דבר, אז שמה אתה מתאמת? זה באמת הטעם של החיים? לעבור מדבר חסר משמעות אחד לדבר חסר... נכון שאתה מאוד רוצה, אבל הרגע אחרי שהם סיפקת את הרצון הזה, הרי לא נשאר ממנו כלום. כלום, אפס, גורניש. אז זה נראה לך שווה את כל המאמץ? אולי יש פה צריך להיות משהו קצת יותר מזה במהות של החיים. מה אתה אומר על ידידנו פה הדוב? שי, דוב חכם. ראש מלא נסורת, אבל חכם. בספר הידוע דשמוז. דשמוז. פעם דיברתי על השמוז. סיפרתי שנסע לי ספר באנגלית לפני כמה חודשים ליד, זה נקרא The Shmooz. ספר מדהים. אני, כל פעם אני בראש צריך לתרגם אותו לעברית. לא ראיתי שום דבר ברמה כזאת בשפה העברית. זה בן אדם. סיפרתי, נכון? נכון? רב אמריקאי אחד, בוגר ישיבת, איך זה נקרא שם? אפסטייט ניו יורק, שהרב גסלר והרב קוטלר היו שם, לא קוראים לישיבה הזאת.
לייקווד.
לייקווד, בדיוק. ישיבת לייקווד. הוא מסתבר שהוא גילה בעצמו כישרון כתיבה שאין שני לו. הוא לוקח רעיונות דתיים, תורניים, ומצליח לכתוב אותם באופן הכי מרתק שיש. ומסתבר שכנראה היד שלו יד קלה מאוד, והוא מוציא ספרים אחד אחרי השני. יותר, הוא כתב איזה כמה עשרות. והוא לא מנסה להיות ספרותי, אבל להביע את הרעיונות, זה לא פיקשן. להביע רעיונות מורכבים בצורה מאוד פשוטה. לסדרה קוראים בשם דשמוז, תסתכלו באתר דשמוז.com, באתר אפשר לקנות שם את הספרים. יש שם ספר אחד, שזו ההקדמה לכל הסדרה, שנקרא בשם דשמוז. זו ההקדמה לכל ספרי הדשמוז, נקרא דשמוז. ושם הוא לוקח את הרעיון הזה של פועדוב, ומוכיח למעשה, זה לא רעיון של פועדוב, הוא מביא את זה מהמסילת ישרים. מסילת ישרים אומר את זה כבר בפרק הראשון. הוא מביא שם רעיונות מהמסילת ישרים ומחובת הלבבות, והוא עושה שם ספר שמי שגומר לקרוא את הספר הזה לא יכול לצאת אדיש. הוא לא יכול להיות אותו בן אדם. אני יודע שאני, הרי בסך הכל מגיע לקראת את הספר הזה לא בתור טירון. כתבתי לרעיונות כאלה ואחרים כבר לא מעט, כולו לפני חצי שנה, כן. עמדתי משתומם נוכח הקלות והפשטות שבה הוא הצליח לקחת רעיונות נשגזים ולהמחיש אותם באמצעות דוגמאות מאוד פשוטות, כל כך מסבר את האוזן, כל כך מתיישב על הלב. ויש שם פרק שלם שהוא מקדיש לנושא התענוג, והוא מוכיח שם, אמנם הוא לא מביא את פועדו, זה תרומתי הצנועה לעניין הזה, אבל הוא מצליח להוכיח שם שאתה, אם יש איזה משהו שהוא לא עניין תורני, אומר דבר תורני, אין דבר כזה. עשית משהו טוב, העונג שיש לך ממנו אף פעם לא נגמר. נצחי. לא רק בשמיים, גם אצלך. אתה פה אוויר פסגות. אתה מרגיש מבסוט. עשית משהו טוב, אתה יכול לחשוב שנים אחרי זה. ברוך השם שזכיתי ועשיתי א', ב', ג', לא משנה מה. ברוך השם, זה עושה לך כיף, חבל על הזמן. כמה פעמים אנחנו לפעמים מדברים ואומרים, ברוך שעשינו ככה, עשינו פה, שם. זה לא נגמר. הוא אומר, אבל תחשבו על בן אדם. אוקיי, אז הוא היה בחופשה, בסדר, יש לו זיכרונות מהחופשה, בסדר, הוא צילם שם 5,000 תמונות, כי היום מצלמות דיגיטליות מצלמים כל הזמן. הרי הוא אף פעם לא הסתכל בתמונות האלה, אחרים בטח לא. אם הוא ידפיס את כל התמונות האלה, אז בבוא יומו 120 יגיעו היורשים שלו, יגידו, מי צריך את כל התמונות האלה, הכל ילך לפח. ומה, אנחנו מעניין אותנו איפה הוא היה? הכל לפח. אז ימצא את מקומו בפח הזבל. אז כאילו מה נשאר לך מהחופשה בזנזיבר? תחשוב, מה היית יכול לעשות במקום, בנוסף? דברים קצת יותר רציניים, יותר משמעותיים, יותר כיפים. ופה בהמשך הפרק יסביר בעל התניא, כתוב בפרקי אבות ששכר מצווה מצווה. הפשטות העניין, שכר מצווה מצווה, הכוונה שאם אתה עושה מצווה, שכר שזה יוביל אותך לעשות מצווה נוספת. וככה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ואתה הולך בדרך הנכונה, נכון? אבל איזה עוד מובן יש לזה? שכר מצווה זה המצווה שעשית, היא השכר. למה עשית מצווה? זה עושה לך כזה כיף שחוץ מאשר הזכות לעשות המצווה אתה לא צריך יותר כלום. הוא עצמו המצווה, הוא עצמו השכר. המצווה שעשית היא השכר, גם השכר מגולם בתוך המעשה עצמו. זה מה שאמרו חז"ל, עולמך תראה בחייך. איך באדם יכול להגיע למצב של רואה עולמו בחייו? יש לו עושה מצוות ויש לו את הטענות הזה שזה מעין העולם הבא. הוא מרגיש משהו מהגשמק של העולם הבא, אבל הוא מרגיש את זה עוד בחיי חיותו פה. איך? הוא מצליח לאמץ את הפילוסופיה של פועדור. כמובן באנלוגיה, את המסילת ישרים, שמוכיח, כמו שאומר שם הדשמוז באופן נפלא ביותר, אם אתה לוקח את הגולגולת האהבה שלך ומצליח להחדיר בפנים רעיון אחד פשוט, שאין טעם לרוץ ולחפש כיפים, כי הכיף נגמר עוד לפני שהוא מתחיל. הוא נגמר לפני שהוא מתחיל. המסילת ישרים אומר, לא צריך הבן אדם, יש לו מאכל שמה זה הוא מת לאכול אותו, אבל הוא יודע שזה לא טוב בשבילו, זה לא עשה לו נזק. אז הוא אומר, חסרים אנשים שלא יעמדו בפיתוי ויאכלו את הדבר הזה, יגידו, אני עכשיו רוצה את הכיף הזה, מה שיהיה דקה אחרי זה לא אכפת לי. אומר המסילת ישרים, מונה דחילה, תגיד לי, אתה השתגעת? יש לך תענוג של 30 שניות במקרה הטוב, את הנזק אתה יכול לסחוב לכל החיים, אין לך פרופורציות? שווה לעשות את זה?
תודה.
עכשיו אומר השמוז, אומר תחשוב, אם המסילת ישרים דורש ממך לעשות את זה, שתחשוב על הנזק שזה עושה לך לשארית חייך הגשמיים, תאריך שהיית עושה משהו שאתה יודע שזה עושה לך נזק לחיי הנצח שלך,
עושה לך רישום,
לא זה, לא רק ליד 120, ההפך, אחרי זה היית לוקח את הצ'אנס לעשות את זה. הנה תראה מה עשית. הרי משמיעים לאדם שיחו, כתוב, נכון? כל הדברים שאמרת, מה ראית, הסתכלת, איפה איבדת, מה מחשבות שלך, מחשב הדיבור ומעשה בכל יבושי הנפש, הכל מוקלט. אז האדם במקרה כזה יעיז לקחת סיכון. זה סיכום ברוח חיובית משהו, מתאימה יותר אולי באמת לעניין של הסוכה וארבעת המינים. אנחנו מוקפים במצוות בתוך הסוכה, אנחנו יושבים הרי באור המקיף, נכון? שי, אתה מכיר את העניין הזה? האור המקיף. עושים פה באור המקיף, שזה חבד לא יושבים בסוכה. אתה יכול לישון באור המקיף. מה זה האור המקיף? זה אור חוזר שמגיע ישירות מהמקום שאליו הגיע עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. זה הולך טיל הלוך וחזור. זה המקום זה הטיל שמצליח להגיע הכי גבוה לפנימיות הכתר. למה שנקרא,
אמרתי משהו מהחתן שלי היום גם כן,
כן,
משמר. שאלתי אותו לגבי נטילת ארבעת המינים בסוכה, עולה, אז הוא אומר, זה האור המקיף בהתגלמותו, הוא אומר, כי על ידי הלולב, האור המקיף נכנס צינור ישר אליך, מתחבר ישירות אליך. הוא אומר, הוא ממש
מקפיד
בבוקר, הוא עושה ברכה בסוכה.
זה שיטת הארי.
כן.
שיטת הארי הקדוש.
בברכה, לפני התפילה, צ'יפ צ'יפ. ואז אתה נכנס לה. האור המקיף, הוא אומר, זה עלולב, זה הצינור של האור המקיף,
הנה, יפה. אז מי שמבין את העניין הזה כבר, עשה צעד גדול קדימה.
הוא לא חבד, לא הייתי מגדיר אותו חבדניק, אבל הוא
הוא רוחני מאוד.
הוא רוחני מאוד, והוא מר את הבעל התניה, וזה, הוא כל היום לומד, כל היום, כל הלילה.
הוא היה, נולד לו בן. הנכד של דוד, זה לפני פחות מחודש,
כן.
אז הוא דיבר שם בברית, נתן שם איזה נאום, אף אחד לא הקשיב, היה רעש כזה חבל, אף אחד לא שמע כלום, כמעט. היו כמה אנשים, אני אחד מהם, ששמו לב למה שהוא אומר שם. הוא אמר שם דברים מאוד עמוקים. ניתח שם את שיטת בעל התניה מול שיטת ברסלב באיזשהו עניין, משהו ממש בפנימיות. דברים מאוד מעניינים, רק שלא לא עניין אף אחד לשמוע את הדברים האלה. בחור למדן, יודע, יודע, יודע ספר. אז זה גם העניין של הארבע מינים, כל המקיף וכל מה שמסביב. זה אומר שיש לך אפשרות ואמצעים מאוד פשוטים, אתה צריך לנסוע לאלסקה בשביל זה. וגם לא לזנזיבר.
כאן ועכשיו.
וכמה גרושים, אנחנו בדיוק נמצאים עכשיו בערב היורצייט של הגאון מווילנה. מווילנה נסתלק, אמרנו ביוטט, זה מחר. היום, למעשה עכשיו. אז נגיד את הדבר הידוע שהגאון מווילנה אמר שעל סף פטירתו ידוע שראו אותו מחזיק בציציות שלו ובוכה. חשבו שהוא בוכה כי הוא עומד להיפרד מן העולם. רבינו, עד איפה? הרי אתה ישר סטרייט לגן עדן, למקום, יש לך כבר בימה, היכל, הכל מוכן שם, מה אתה דואג? אומר, לא על זה אני בוכה. אומר, איפה? שמה, כאן בכמה קופקות. אפשר לקנות מצווה כל כך מעולה כמו מצווה ציצית, איפה אפשר שמה לעשות את זה? שמה כבר אי אפשר. זה רק פה אפשר. זהו, על זה אני בוכה. פה השתדלתי, עשיתי, איפה הוא בחר, איפה בכמה קופקות אפשר לקנות מצווה כמו ציצית. אז צריך לזכור את זה, לא רק בסוכה. זה חלק מהמטען שצריך לקחת מחודש תשרי, כמו שאמרנו חודש השביעי, כי הוא משון סבע במצוות. אז חודש תשרי הוא צפוף מאוד במצוות וכולי, למה? כי מפה צריך לקחת מטען לכל השנה כולה. אז יהי רצון שנצליח לקחת דבר אחד חשוב. זו העוצמה העיקרית של הסוכה, להיות כל הזמן מחובר, להבין שאתה מחובר בסיב אופטי למעלה. דוד, טובה, זהו, גמרנו, תפסתי לך את הסיב האופטי. אם אתה מבין שבכל רגע נתון אתה מחובר בסיב אופטי למעלה, וכל מעשיך בספר נכתבים, וכל מה שאתה עושה זה ישר נרשם, וכמו שאמר בעל התניא, דמה למעלה ממך. זה בפרקי אבות, דם מה למעלה ממך. ובעל התניא היה קורא את זה ככה, דם מה למעלה, מקף, ממך, סימן קריאה. כל מה שקורה למעלה, זה ממך. מה שאתה עושה כאן לחברת דברים קטנים, מזיז מפה לשם, מברך על איזה בוטן, זה בכלל לא קטן. זה בעולמות העליונים, מעיף שם הדברים לכל הכיוונים. אז זה יהיה רצון שלפחות את זה ניקח איתנו, ושנהיה תמיד בשמחה, כמו ב... שמחת חג הסוכות, בחזקת ושמחת בחגיך, ויהי רצון שנשמח כל שבאמת שלא נשמע בשורות איוב כאלה, דם יהודי שנשפח בחינם חג הסוכות, ויהי רצון שבמהרה בימינו יבוא המשיח והתקיים מה שקראנו בחג הסוכות את גוג ומגוג. גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא מביס את כל הגויים, ומתקיים מה שכתוב בזכריה י"ד, הכירו וידעו כל יושבי תבל, גומר, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אמירה בימינו בקרוב ממש. מה זה אומר?
יהיה, כן.
זה עדיין מקליט. עד כאן שיהיה מועדים לשמחה והמשך חג סוכות שמח, כשר ובעיקר שמח.